שלום חברים, סייברים חברים, שמח, פרק 48, ועם מי זאת אם לא מיי ברוקס קמפלר? מה המצב? ספרי משהו טוב שקרה לך.
משהו טוב שקרה לי, יש לי 10 ימים שלמים בין טיסה לטיסה. התעוררתי בבוקר והייתי בבית שלי, זה כאילו זה, אני מכירה את החדר הזה.
אני חייב להגיד לאנשים שעכשיו יש להם תחושה של מה וזה ופה ושם, הייתה לי תקופה, כמה תקופות בחיים שלי שהיה לי מלא טיסות, זה מגניב ביום יומיים הראשונים,
כן,
וזה נאבד את הכיפיות נורא מהר,
תראה, אני נהנית, אני חייבת להגיד שכל הנסיעות שהיה לי באוקטובר, מסוף אוקטובר עד עכשיו, הייתי בארצות הברית, ספרד וישראל. כל הישראלים לא להתעצבן עליי, הייתי 46 שעות. אז לא להתעצמן עליי. וראיתי בהם טונות אנשים מהתעשייה, אז בכלל אין מה זה. אבל האמת שבאמת, זה היה כבר מצב שאני מתעוררת בבוקר, ואני כזה, אני לא יודעת באיזה טיים זון אני. אני לא יודעת איפה אני. כאילו, התעוררתי בספרד, ואני כזה, זה לא החדר שהייתי בו אתמול. איפה אני? כן, זה לא אותה מדינה.
כן, אז יש לנו פה הרבה דברים לדבר עליהם היום, ואני רוצה גם למסגר באיזשהו מקום, איזושהי שיחה שהייתה, ומדברת דווקא על העניין הזה של מה יותר מובטח. כי בקהילה, אני לא יודע אם את שמעת, ראית וכאלה, דיברנו מלא מלא מלא, או דיברו מלא מלא מלא, על כל העניין הזה של מה יותר מובטח. האם אנדרואיד מצד אחד, או אייפון מצד שני. כי בפרק הקודם אנחנו דיברנו על העניין הזה, ש צהל החליט שהוא אומר לכל מי שהוא רב איזה סגן אלוף ומעלה, שכח מאנדרואיד, לא מעניין אותנו אפילו איזו אנדרואיד זה, יהיה לך אייפון. אוקיי?
אני מבינה את ההחלטה הזאת.
או שתשאיר את זה פשוט בבית, אין לנו גם בעיה עם זה. אבל אתה לא תוכל לעשות את העבודה שלך, כי הצבא שלנו עובד על טלפונים.
כן.
פרטיים.
שזה עצוב.
כן. כן.
אז שנתחיל עם זה עכשיו, שאני אספר לך משהו נוראי שקרה לי.
כן. כזה.
עברתי למק. לא, האמת זה לא משהו נורא. בינתיים זה עובד דווקא לא רע.
אוקיי.
עוד לא היה לי שום סיבה לריב איתו.
אוקיי.
הוא גם חתיך.
אז ספרי כאילו על מה מדובר.
אז אוקיי. לפני חצי שנה כשקנינו אוטו, זה היה קנה אוטו, קבל אייפון. אמרתי, לא רוצה אייפון, רוצה אנדרואיד. לא, קנה אוטו, קחי זה. בקיצור, אני כבר חצי שנה עם אייפון, והבעיה זה באייפון, זו המצלמה. זאת בעיה ממש קשה. כי כשמתרגלים למצלמה הזאת, נורא 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 קשה לצלם בכל דבר אחר. שאני ידעתי את זה, זו הייתה חלק מהסיבה שלא רציתי אייפון, כי ידעתי שאחר כך יהיה לי מאוד קשה לחזור. בסדר, אז קניתי את זה. עכשיו, הלפטופ שלי, מהיום שקניתי אותו, הוא רשע, הוא מגעיל, הוא לא עובד, יש לו מפרט של מפלצת שאמורה להריץ לא יודעת מה, ובפועל, אם אני מפעילה לו גם אקסל וגם פאורפוינט, אותו זמן הוא כזה, השתגעת? אז נמאס לי. אז התחלתי לחפש לפטופ חדש. והתלבטתי עד שבסוף החלטתי לעשות את המעשה הנורא ולעבור למק. עכשיו, פעם קודמת שעברתי למק בעבודה, זה היה טראומטי. לא, זה לא באמת היה טראומטי. די מהר התרגלתי, אבל גם די מהר ביקשתי לחזור. רק רציתי להוכיח שאני יכולה, אבל לא היה אז צ'אט-ג'י-פי-טי וג'מיני וזה. דבר ראשון שעשיתי, יום לפני ש כאילו ביום שהוא הגיע, עוד לפני שהתקנתי אותו, עוד לפני הכל, ביקשתי מג'מיני, תוציא לי בבקשה אקסל. עם כל הקיצורים שאני רגילה עליהם, קונטרול C, קונטרול V, קונטרול Q, הכל אני רוצה באקסל. איך עושים את זה ב ומהרגע הזה, ג'מיני פשוט הפך להיות חבר נורא טוב שלי בהקשר הזה, כי הוא יודע איך עושים את זה בשניהם. אני אומרת לו, אני רגילה לעשות ככה בווינדוס, מה לעזאזל אני עושה עכשיו? וזה נורא קל, ברגע שיש לך חבר טלפוני שאומר לך, את רוצה לעבור שפה, ואת לא רוצה לגעת במקלדת כי אני על עמדת הגינה שלי. אגב, גם זה הוא עבד יפה. חיברתי אותו לעמדת הגינה, וכולם אמרו לי, לא יעבוד לך, יש לך מסך 49 אינץ. חיברתי אותו, עובד, לא יודעת מה רצו ממנו. אמרו לי, שתדעי שזה יכול לעשות לך בעיות עם מק. לא יודעת, לא עשה. אז בינתיים תנאי כמו משפי.
מסך סגור, אבל כן, זה הקטע שלו. אם הוא מסך סגור?
לא, למה הוא צריך להיות סגור?
סבבה.
לא, אני, הוא לא יודע, האמת שאולי הוא יודע, לא ניסיתי כאילו להשתמש בשני המסכים, אני משאירה אותו פתוח כי זה הכי קל לי עם מטביעת אצבע, כן יצלנית. אז כאילו, אז הוא פשוט עומד בצד פתוח.
אז בוא נחזור רגע לסיפור שלנו, שיהיה לנו את הסיפור הגדול הזה של מה יותר, מה פה, מה שם.
יש לי בעיה.
ואנחנו, עם איזה בעיה יש לך?
הבעיה שלי זה שהמון אנשים חושבים שיש להם אייפון או יש להם מק, אז הם מאובטחים. וזה לא נכון, ככל שמק נהיה יותר פופולרי בעבר, וגם דיברנו על זה, לדעתי, אתה ואני דיברנו על זה באחד המשטרים.
נכון.
בעבר מק פשוט לא היה מספיק פופולרי. אז לא היה שום אינטרס לבד אקטרס לייצר לו נוזקות לחפש פגיעויות. זה לא כי אין, זה כי זה לא מספיק משתלם. בסוף אנחנו נוטים לחשוב, לשכוח שזה ביזנס. רוב הנוזקות זה ביזנס. עכשיו, ברגע שיש כאן אינטרס, כן, יש בדיקות הבטחה וכולי, להגיד, אוקיי, יש לי אייפון, אז אני מאובטח, זה מה זה תמים? וקשה לי עם זה.
אוקיי, אנחנו לא אומרים, השאלה פה זה לא אם יש לי אייפון, אני מאובטח. השאלה פה שמדברים פה היא שונה לגמרי. הם אומרים בצבא, עדיף, לא עדיף, אתם חייבים לעבוד עם, עם אייפון, מאשר לעבוד עם אנדרואיד. הם לא באים, כאילו, זה לא שאנשים באו ואמרו, עכשיו אני יותר, עכשיו אני פחות.
נכון. תראה, בסוף יש, זה גם הם עושים לעצמם את החיים הרבה יותר קלים. כי כשיש לך אייפון, אז יש לך מערכת הפעלה אחת שאתה צריך לתמוך בה. כשיש לך אנדרואיד, ונגיד אתה כן רוצה אחר כך לתת אינטיון למיניהם, לתת לאנשים להתחבא מרחוק וכו'. אני לא יודעת אגב אם זה היה חלק מהשיקולים שהצבא או לא, אבל אתה תומך באלף ואחת גרסאות שונות. אתה לא יכול להיות מספיק בטוח שכולם יעדכנו את המערכות שלהם. יותר בעייתי. גם כצהל אתה לא יכול לעשות את הבדיקות, כי כל אחד ישתמש בחומרה אחרת, ובגרסת האנדרואיד אחרת. באייפון יש לך כמות מאוד מאוד מוגבלת של גרסאות.
אז את בעצם באה ואת אומרת שאחד היתרונות הכי חזקים שיש לאייפון, זה שהם שולטים בכל התהליך, ובעצם, בגלל שהם שולטים בכל, גם ברמת החומרה, גם ברמת התוכנה, מערכת הפעלה, אפליקציות, הכל, הם בעצם מנהלים את כל הגן הסגור הזה, בתור משהו שהוא הרבה יותר מובטח, נוח וקל לנהל, מאשר פלטפורמה גמישה שכל חברה יכולה לקחת.
אני לא חושבת רק על ההקשר, בהקשר הזה, אני לא חושבת דווקא על הצד של אייפון, אני יותר חושבת על הצד של צהל. צהל רוצה לבוא ונגיד, לעשות אפליקציה חדשה לכל משרתי הקבע. אם הוא צריך לעשות את זה עכשיו לאלף ואחת גרסאות של אנדרואיד, יותר זמן, יותר אנרגיה, יותר דקות.
הם לא דיברו על זה. מדברים על הבטחת מידע.
אני יודעת על מה הם מדברים, אבל הם עושים לעצור את החיים קלים. בוא נגיד רגע את האמת. לדעתי, זה עושה להם את החיים הרבה יותר קלים. הם לא צריכים לבדוק. הם צריכים לבדוק את אייפון ו-iOS. הם לא צריכים עכשיו להתחיל לבדוק מהדברים שונים. אז כל עוד הם אומרים, הגן הסגור של אייפון, אנחנו בוטחים בו יחסית.
כן, הם יכולו להגיד גם סמסונג, גם סבבה. פלגשיפס, גם סבבה.
אבל ברגע שאתה פותח את זה, אז אתה פתאום בא ועושה את כל הבדיקות.
אנדרואיד הבסיסי של גוגל, שיש להם אחלה אנדרואיד, עם חומרה טובה. אנדרואיד, כאילו גוגל מנהלת את כל התהליך, גם מהצד השני. בסדר. יכולו להגיד גם זה בסדר.
נכון, אבל זה להתחיל לתמוך ביותר דברים, ולהתחיל לבדוק. בוא נגיד עכשיו, אוקיי, אתה אומר, ובצדק, על גוגל. אבל אז צהל צריך לבוא ולהגיד, רגע, עכשיו אני צריך לבדוק גם את גוגל, ומחר בבוקר אני צריך לבוא לבדוק גם את סמסונג, ומחר בבוקר בכלל משרתי הקבע יגידו, אה, רגע, יקר לנו, אנחנו רוצים פוקו. ואז הם מוצאים את עצמם במצב של, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, האנדרואיד הזה כן, האנדרואיד הזה לא. יש לך גלקסי 24 בסדר, אבל 23 לא. רגע, אתה הולך לשלם לי על השידור? חברים, יש לכם אייפון? מאושר. אין לכם אייפון? לא מאושר. אני מבינה את זה, זה עושה להם את החיים יותר פשוטים, גם מבחינת הבטחת מידע וגם מבחינת תפעולית, אני מבינה את זה. להגיד שבעיניי, נטו סקיוריטי, לא מדבר תפעול, שזה הפתרון? הפתרון זה שהפסיקו להשתמש בוואטסאפ להעביר קואורדינטות צבאיות, אבל זה כבר סיפור אחר.
אני יכול להגיד לך דעתי.
אוקיי.
עם סאלים ומעלה, נדרשים להשתמש רק באייפון, והם, יש להם גישה לחומר מסווג, הם אנשים שמתורגטים על ידי מדינות אויב, ויש לנו מלא כאלה.
נכון. Okay?
זאת אומרת, אנחנו יכולים להעריך באופן ודאי שאם בן אדם הוא סעל ומעלה, הטלפון שלו הוא מטרה לגיטימית לגמרי למתקפות איזה שרוצים. אוקיי? כאילו, סלחו לי כל הסעלים ולמה, אבל אתם בחרתם את התפקיד הזה, זה נדבותי בסופו של דבר, כן? ואני חושב שאחד היתרונות הכי גדולים היום, בכל תעשיית הטלפונים, שאף אחד לא מדבר עליהם, זה פיצ'ר שיש כרגע רק לאייפון. והפיצ'ר הזה קוראים לו לוקדאון מוד.
נכון.
לוקדאון מוד לוקח את כל המכשיר, מוריד את כל הדברים שאי אפשר, באמת מכניס את המכשיר למצב שבו קשה עד בלתי הגיוני לפרוץ לאותו מכשיר. עוד, לא אומר שאי אפשר, אבל הורדנו כל כך הרבה דברים. עוד פעם, לוקדאון מוד מוריד אפליקציות עפות, משהו לא מאושר אף, כאילו אף על ימין ועל שמאל, כאילו אם זה לא 100% צריך ונדרש וכאלה, זה לא יהיה שם. אז אני חושב שאולי בגלל הפיצ'ר הזה, עכשיו, אף אחד לא בא ואמר שזה לא אייף, שזה לא, שהם הולכים לדרוש גם שיפעילו את הפיצ'ר הזה. אגב, אם אני הייתי סהל ומעלה, הייתי מפעיל את הפיצ'ר הזה, כי עם כל הכבוד, כשנכנס עם טלפון לשירותים, או נכנס אותו, אתה יודע, למיטה, אני לא רוצה שמישהו יסתכל עליי. זה דברים בסיסיים, או שלא לקחת אותו לטלפון בכלל שם. עיתון, אפשר עיתון, למה לא עיתון?
יש לי שאלה.
כן.
אני סהל ומעלה, והאייפון הלך איתי למיטה, ומישהו נכנס והסתכל.
ואם אני הולך במיטה, וזה לא המיטה שלי, אלא מיטה עם מישהי אחרת, זה משהו שאני יכול להשתמש בו כלברג'?
בוא נגיד ככה, אני תמיד טענתי על בגידות, שמי שנתפס רוצה להתאפס? רוצה להתאפס, זה לא כזה קשה. אם אני סעל ומעלה, ואני בוגדת, ואני רוצה לא להתאפס, אני אדאג לא לקחת את הטלפון, לוקדאון מוד או לא לוקדאון מוד. סורי, יש היום כל כך הרבה דרכים, והאיראנים היום מגייסים כל כך הרבה ישראלים, לעשות כל מיני דברים בשבילם, לא צריך את הטלפון. מספיק לי הנער בן ה-16 שנדרש לעקוב אחרי הדירת
דיילי יוס ומצלם
כל מי שנכנס.
זה שאפשר לעשות הכל, אתה יודעת, אפשר גם למות בתאונת דרכים, זה לא אומר שאנחנו נכנסים לאוטו ועדיין שומרים על בטיחות.
בסדר, אבל אני אומרת, אני לא חושבת, אני חושבת שאנחנו נותנים כאן קצת יותר מדי קרדיט לאייפון, ושוב,
לא אנחנו נותנים, אגב, לא אנחנו נותנים.
לא, לא. אני אומרת, מי שמסתכל על זה, יש לי הרבה מאוד כבוד לאפל. כמה שאני התנגדתי וכולי, יש להם הרבה יתרונות וכולי. אבל אנשים, שוב, החשש הגדול שלי, ואני רואה את זה קורה, אנשים אומרים, יש לי אפל, הכל טוב. לא, אחי, אפשר לעקוב אחריך, גם לא דרך האפל. אני אגלה לכם, יש עוד דברים, עוד דרכים בעולם, לא רק דרך האייפון.
מלא דרכים לעקוב אחרי בן אדם היום.
מלא דרכים לעקוב אחרינו.
כן.
שוב מצאתי את עצמי מסבירה שבוע שעבר על הלא פייסבוק, לא צריכה להקשיב לנו, אין לה צורך לשמוע מה אנחנו מבלבלים את המוח, כי אנחנו לא כזה מקורים כמו שאנחנו רוצים לחשוב.
לא, זה אפילו לא בגלל שאנחנו כאלה מקורים, זה פשוט לא אפישת, כאילו... אף אחד לא רוצה לשמור כמויות כאלה של מידע שאפשר להגיע לתוצאות יותר טובות, יותר טובות בדרכים אחרות.
ברור, אפשר להניח שאם יתנו לי פרסומים לתאילנד, אני אטוס לתאילנד.
אני רוצה להגיד עוד איזה משהו, כי חשוב גם לשמוע גם מה שאת אומרת את זה. את שמעת מערכת מורפיוס, שצהל בעצם, צהל הוציא מערכת שבעצם הולכת לנטר 170 אלף חיילים בחשבונות הפאבליק שלהם.
מעולה.
ובמצב כזה, כל פעם שהם יחשפו משהו שהוא יכול לגרום לעבירת הבטחת מידע, אז הם יקבלו טלפון או הודעה אוטומטית, והם ידרשו לעשות את זה. אוקיי?
אני, מה אתה רוצה שתנהל את הדיון הזה עם גדי?
ניהלתי אותו עם גדי, שבוע שעבר.
נו, אבל לא שמעתי, הייתי בטיסה.
זה בעיה שלך.
זה נכון.
כן. אז מה עושים?
תראה, בעיניי, תראה.
כן.
אי אפשר לעצור, בואו נגיד רגע את האמת, מי זה חיילים משרתי החובה? זה בני נוער.
זה חובה
בני נוער שהם כבר...
וקבע.
לא, אני בכוונה רגע אומרת על חיילי החובה.
אוקיי.
מי שהרגע התגייס, עוד לא מודע, עוד לא זה, חבר'ה שמגיל 12-13 הם כבר באינסטוש, טיקטוק וכולי, הם רגילים, אכלתי מלפפון, שתיתי מים, עשיתי פיפי. כן. הם רגילים לזה. אנחנו צריכים להבין שזה עולם קצת אחר. אני לא נגד הניתור, אני גם לא נגד, אני מקווה שיעשו את זה בתצורה של הסברה וחינוך, ולא בתצורה של חטפת השבת. אני מקווה, אבל יש כאן בעיה. זה אנשים שרגילים כל היום.
כן, להסתובב עם הטלפון.
להסתובב עם הטלפון ולתעד כל דבר שהם עושים, ופתאום אני אמרת להם, אל תתעדו כל דבר שאתם עושים. אז יש כאן בעיה, וזה בעיניי, הניתור הוא חשוב, הניתור הוא חשוב לצורכי הסברה והדרכה וחינוך. בעיניי זה קצת מוכר מידה בגיל 18.
המערכת עברה כבר ניסוי של 4 חודשים עם 45 אלף חיילים, ורשמה אלפי מקרים שדרשו מחיקת פוסטים רגישים. בשלב הראשון היא תנטה רק חשבונות פומביים של חיילים בסדיר, לא מילואימניקים, בגלל מסיבות משפטיות כמובן. קציני בטיחות מידע הבחנו כל מקרה, ויצרו קשר עם החייל לדרוש מחיקה מיידית, ובהמשך המערכת תשלח התראות אוטומטיות ישירות לטלפון. בצהל אגב מודים שהיוזמה עצמה מותחת את גבולות הפרטיות, אך בדגישה שמדובר במהלך הכרחי, אני צריך להגיד גם עוד משהו, וצריך להגיד גם עוד משהו. צהל עושה את זה בזמן מאוד מאוד ספציפי, שגם, לא פחות ולא יותר, הפנטגון משיק מערכת כזאת, על חיילים אמריקאים, אוקיי?
וצריך להגיד... חיילים האמריקאים זה התנדבותי ולא חובה.
זה לא משנה, כי ברגע שבן אדם נכנס לתהליך של צבא, הוא תחת הצבא, איך נכנסת לצבא היא לא רלוונטית באף צבא, ברוב הצבאות.
זה נכון, זה נכון. לא, אבל כגורם מרתיע, אם נגיד סתם, אם אני אחליט בתור אזרחית אמריקאית ששקלה להתגייס, ודבר כזה אני אגיד, וואלה, going too far, בחירה שלי לא להתגייס. אם אני אגיד, צהל יקר, you went too far, לא בא לי להתגייס, יגידו לי, אני לא אגיד את זה, יגידו לי, תחזרי בתשובה, ואז, טוב, אני כן אגיד את זה, תחזרי בתשובה, ואז אל תתגייסי. סליחה, סליחה. כמי ששירתה הרבה מאוד שנים, אני מרשה לעצמי. כמי ששירת הרבה יותר מילואים ממני, אני מרשה גם לך.
אוקיי. בוא נדבר על עוד משהו שקרה, שמותח בדיוק את הגבולות האלה, אוקיי? עכשיו צריך להגיד את זה ככה, נכון לעכשיו הדיווחים מ-Ynet, כלכליסט ו-i24 News, ואתרים נוספים אגב, מצביעים כולם על סיפור מאוד מעניין. הסכם פשרה, אוקיי? שבו המדינה מפצה את אמילי מורן, סגב, ב-100,000 שקל. והיא עושה את זה בעקבות שימוש ברוגלה נגדה, תוך הימנעות מהודעה רשמית באי החוקיות. אין כרגע פרסום סותר משמעותי, אבל צריך לשים לב, משפטות זה לא הכרה רשמית בתקלה, אלא פשרה שמקטינה חשיפה, אוקיי? המשמעות המשפטית והציבורית היא הרבה יותר רחבה מהטקסט היבש של ההסכם. בואו נדבר על זה ככה. שנים פה מדברים על פגסוס ו-NSO ופרשות רוגלות וכאלה, ואם זה היה פרק עם מדיו, אז רואה לי עוד איזה 20 חברות אחרות, באיזה ענן מופשט של סייבר פרצו, הורידו רגולציה, ועדות בדיקה, ועדות ה-NSO, ועדות הפגסוס, לא יודע איך קראו להם בכלל, שכולם קוראים את התקציר שלהם, ופתאום זה מתנקז ל-100,000 שקל, שמדינת ישראל מעבירה לחשבון בנק של אזרחית אחת, על חדירה על הטלפון שלה, האמיתי שלה, אוקיי? במסגרת חקירה נגד בכלל הבן זוג שלה, צביקה גנדלמן, ראש עיריית חדרה לשעבר בכלל. זה הרגע שבו הרוגלה מפסיקה להיות אמצעי חקירה מתקדם, והופכת לנזק כספי, משפטי, ציבורי, ומאוד מאוד קונקרטי.
כן.
מי, את מוזמנת.
יש כאן כאילו... בוא נדבר רגע על רוגלות בכללי. יש כאן איזשהו משהו בעייתי. אני לא נכנסת למקרה של גנדלמן ועיריית חדרה והבת זוג שלו, לא נכנסת לזה, מדברת רגע על הנושא העקרוני. יש סיבה שהחוק מגדיר מה מותר לשוטרים לעשות ומה אסור להם, איזה מעקב מותר, איזה מעקב אסור. עכשיו, יש לנו היום בעיה. כי הנושא הזה של הסלולר הופך להיות הדבר, כאילו, זה האקדח המעשן, בו אפשר למצוא את הראיות, ושוב, אני לא מדברת על הקייס הספציפי הזה, אני מדברת ברמה העקרונית. על פניו, כשאני אומרת לרשויות אכיפת החוק, אל תבדקו מה קורה בטלפון שלי, אז אני מגבילה אותם מהיכולת שלהם להגיע לאקדח המעשן. מצד שני, אסור לרשויות אכיפת החוק, ככל שאני מכירה במדינת חוק תקינה כמו ישראל נכון להיום, לבוא ולהתקין לי מצלמות מעקב בתוך הבית, או לשים לי האזנה לסלולרי בלי צו, אז השאלה זה איך אנחנו מתייחסים לנושא הזה של כלי ריגול כאלה ואחרים, והאם צריך להיות מצב, האם, אני לא יודעת, אני בטוחה שצריך לעשות על זה דיונים הרבה יותר ארוכים, אבל האם בהינתן צו, מותר להשתמש בכלים האלה? ועד איזה רמה? ועד איזה רמה, ולכמה זמן, ועל מי. אותו דבר כמו האזנות סתר, הרי חוק האזנות סתר קיים, מותר, אם עכשיו יש קייס מספיק חזק, יש לו להזין לי לטלפון. אבל היום לא מעניין מה אני אומרת בטלפון, אף אחד לא מדבר.
זה קונטקסט מאוד מאוד בעייתי, כמו שאמרתי מקודם, מה שאני מתכתב בוואטסאפ זה אחד, מה שאני, המצלמה שלי והמיקרופון שלי, זה שני דברים שונים לגמרי. ברמת הקונטקסט.
למה? למה? למה אתה חושב שבוואטסאפ יש לך פחות זכות לפרטיות מאשר במצלמה שלך?
אני אסביר לך.
כי אני לא יודעת?
לא. כי הבן אדם הסביר צריך לצפות שאם הוא נמצא לבד עם עוד מישהו ויש לו טלפון לידו, המדינה לא מאזינה לו. אוקיי?
למה?
אני מבין שאם המדינה רוצה להגיע לטקסטים שנמצאים בטלפון, אימיילים, דברים כאלה, הכל בסדר. ברגע שפותחים מצלמה, ופותחים את המיקרופון, נכנסים לחיים האישיים של בן אדם בצורה הכי אינווייסיב שיכולה להיות.
אוקיי, שנייה. עכשיו, זו שאלה מאוד מאוד טובה. כי עכשיו בואו ניקח את זה מהעולם הפלילי לעולם הביטחוני.
אוקיי.
הרי אם היינו מנהלים עכשיו את הדיון הזה על מחבל שעומד לעשות פיגוע, לא היית בא ומגן על זכותו לפרטיות כשהוא עם אשתו, בגלל שזה לא יפה לפתוח את המצלמה והמיקרופון. זה. אז בסוף השאלה זה איזה סוג מדינה אנחנו רוצים להיות מבחינת אכיפת חוק. אני באיחוד האמירויות. הנחת העבודה שלי זה שכל מילה שאני אומרת, כל מחשבה שעובדת לי בראש, כל שאלה ששאלתי את ג'מיני או את צ'אט ג'י-פי-טי, מישהו יודע מזה. זו ההנחה שלי. עכשיו, אני אדם שומע חוק. לא מפריע לי אם מישהו יודע כל דבר שאני עושה וכולי. אין לי מה להסתיר. אני מניחה שאם הייתי רוצה לעבור על החוק, אז או שהייתי מוצא דרך אחרת לעשות את זה, או כן. שהייתי עושה את זה במדינה אחרת. בסוף, דווקא כמי שחי היום במדינה שהיא בהקשר הזה מאוד 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 קיצונית, אני חייבת להגיד לך שבתור האזרח שומר החוק, יש בזה משהו נורא נורא נעים לדעת שאני יכולה להסתובב בשתיים בלילה באמצע העיר, ולא יקרה לי כלום, שאני יכולה לקחת איתי איזה סכום מזומן שבא לי ולא יקרה לי כלום, ולהסתובב עם התכשיטים שלי איפה שבא לי ולא יקרה לי כלום. יש בזה משהו נורא 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 נחמד. וכשהבת שלי בת ה-16 עולה פה אלמונית, ויוצאת עם חברות, והשבוע היא הולכת להופעה של קייטי פרי, והיא הולכת עם חברות להופעה של קייטי פרי, ואני לא יושבת מחוץ לאצטדיון מחכה לה, כמו שההורים שלי עשו, כי פחד אלוהים, אלא פשוט היא תצא ותיקח מונית. יש בזה משהו נורא נורא נחמד.
כן.
אז אני לא בטוחה שאני כזה נגד הפגיעה הזאת בפרטיות, כנגד אנשים שבו, אולי אני פוגעת בפרטיות, על כל אזרח תמים שנפגע בפרטיות שלו, כמה הם לא אזרחים תמימים?
ומה עם השימוש לא חוקי בצורה כזאת? הרי לא היה להם, לא היה להם אישור לפרוץ לטלפון שלה, או להתקין בטלפון שלה.
ולכן אמרתי, צריך כאן כן חוק, וכן צריך כאן להתייחס בדיוק מול האזנות סתר. אם בית משפט אומר, זה בסדר להאזין לבת הזוג,
האם זה בסדר שהמדינה תשלם 100,000 שקל ולא תודה?
אם המדינה הפרה את החוק, כן.
אוקיי. איפה היועמ"שית פה? למה היא לא עוצרת ואומרת, רגע, אתם לא יכולים לשלם 100,000 שקל בלי להוציא מסמך סליחה?
זה אני מסכימה איתך. זה אני מסכימה איתך, זה כבר סיפור אחר.
כן.
זה כבר סיפור אחר, אם זה אני מסכימה איתך לחלוטין, כי אנחנו, זה מתחיל בזה ואיפה זה נגמר.
אבל זה בדיוק עניין, זה פשרה. הפשרה זה אומר שהאזרחית קיבלה את הכסף ואמרה, אני לא ממשיכה הלאה.
נכון. אבל השאלה זה לאן זה ילך מחר בבוקר. עבריינים יש להם הרבה מאוד כסף לשלם לעורכי דין כדי לקבל פיצויים כאלה ואחרים מהממשלה, ולרושש נכון. את הממשלה, ולהרתיע את הממשלה ואת גופי אכיפת החוק מלהשתמש בכלים האלה. האם זה באינטרס שלנו כאזרחים? לא בטוח. אוקיי. חשבת שהגיע אגב, היום שבו אני אגן על זכות המשטרה ולא על זכות
וואי,
לפרטיות?
וואי וואי וואי, מי, מה קורה לך? מה קורה
אני
לך?
במצב רוח קרבי היום.
אגב, היה לה אייפון או אנדרואיד?
לא הסתכלתי.
אז אני יכול להגיד לך שאני רצתי פה כמה כלים בשביל למצוא איזושהי החלטה, conclusion, לגבי מה יותר מובטח, וקיבלתי פה כמה דברים מאוד מעניינים, ואני רוצה רגע להכיר אותם לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא. אז יש פה ניתוח השוואתי של הבטחת מובייל, iOS לעומת אנדרואיד, אוקיי? ודוח ממש רציני. והדוח הזה דווקא בא ודברים מביא את האמת בפנים בצורה יותר מעניינת. אז הממצא המפתיע הראשון זה שוק האקספלויטים. באופן מפתיע בשנת 2025 מחיר פריצה ללא מגע, מה שנקרא בעולם שלנו זירו קליק, עבור אנדרואיד עמד על 2.5 מיליון דולר, שהוא גבוה יותר מפריצה מקבילה ל-iOS שנמכר ב-2 מיליון דולר. עכשיו שואלים למה? התשובה היא נורא נורא פשוטה, אוקיי?
מספרים!
הפרגמנטציה! אוקיי, של אנדרואיד הופכת פיתוח לפריצה אמינה, לסיוט עבור תוקפים. מה שעובד בסמסונג לא יעבוד בהכרח עבור פיקסל, לעומת זאת פריצה אחת ל-iOS עובדת על מיליארד מכשירים, וזהו. אוקיי? צריך לעבוד יותר קשה. אגב, אני הבטחתי גם סיפור שקרה לי עם מישהו שנמצא בשוק, אני מיד אספר גם את הסיפור הזה. אז iOS, אוקיי? מתבססת על Chain of Trust, המערכת לא תריץ קוד שלא נחתם דיגיטלית על ידי אפל, יש להם מודל סנדבוקסים חזק שמגביל אפליקציות בצורה נוקשה, מערכת פיקרס מונעת מאפליקציות גישה מלאה לקבצים, וכן הלאה וכן הלאה. אנדרואיד מתבססת על קול פתוח וליבת לינוקס, משתמשת ב-SE לינוקס המוכר והמוכר לכולם, כדי לבודד תהליכים. היתרון הוא שקוד פתוח מאפשר לאיתור באגים מאוד מאוד מהיר, החיסרון הוא שיצרניות כמו שיאומי או מוטורולה, מוסיפות שכבות תוכנה שיוצרות חולשות הבטחה חדשות, שאף אחד לא צפה אותם בגרסה הראשונה שלהם. ואם מישהו רוצה לפרוץ למכשיר כזה, זה לא היה לו 2.5 מיליון דולר. חומרה וביומטריה, אפל, כל מכשיר אייפון כולל את ה-Secure Enclave המפורסם של אפל. מעבד נפרד מצפין את המידע ביומטרית והסיסמאות, Face ID נחשב לצי ביומטרי ברמה מאוד גבוהה, קלאס 3 בכל המכשירים, אנדרואיד, מכשיר הדגל, כמו פיקסל עם שבב, טייטן M2 או סמסונג עם נוקס וולט, מציעים הבטחת חומרה מעולה ברמה, כמעט באותה רמה, לעתים אף טובה יותר משל אפל בהגנה מפני מתקפות פיזיות. עם זאת, מכשירי ביניים זולים, וזולים לרוב כוללים זיהוי פנים דו-ממדי, ולא מובטח שנמצא לנפריצה באמצעות תמונה, ולא דבר בכלל על גישה פיזית.
אגב.
ובוא נדבר על המשבר הקריטי. רגע, המשבר הקריטי. זה הפער הכי משמעותי בין הפלטפורמות. iOS, כ-88% מהמכשירים מריצים את הגרסה החדשה ביותר תוך חודשים ספורים. וזה יוצר חסינות עדר מפני תקיפות ידועות. אין על אפל בבחינה הזאת. אנדרואיד, רק תקשיבי טוב למספר הזה. 4.5% מהמכשירים מריצים את הגרסה החדשה ביותר, כ-30% מהמשתמשים נמצאים בגרסאות ישנות ומסוכנות בכלל, שלא לא מקבלות בכלל עדכוני הבטחה, מה שחושף אותם להתקפות פשוטות יחסית. ולא נדבר פה על אפליקציות וסייד לואודינג, אוקיי, שאי אפשר לעשות את זה באפל, ואפשר לעשות את זה רק באנדרואיד. וסיכום והמלצות לאנשים שנכנסו כרגע ועכשיו שומעים, למשתמש הממוצע או סאלים, אוקיי? אייפון הוא הבחירה הבטוחה ביותר. אחידות, עדכונים אוטומטיים והגנה מפני התקנות אפליקציות זדוניות מספקות רשת ביטחון שאין לה תחרות. למשתמשים בסיכון גבוה, עיתונאים, בחירי הייטק וכאלה, או טכנולוגים. יש מכשיר גוגל פיקסל, במיוחד עם מערכת הפעלה מוקשחת כמו גרפין OS, שאף צהל לא יתקין כמובן. מציע תקרת הבטחה ופרטיות גבוהה ביותר, דורש ידע טכני תחזוקה נכונה. בוטם ליין, לכל מי שרוצה טלפון מאובטח, אני חושב שבצורה די פשוטה פה אפשר להבין, אני אתאגב, אגב, אחד הסיבות הכי בולטות שקניתי אייפון, זה בגלל שהאייפד פרו שלי, שקניתי אותו ב-2019, עדיין מקבל עדכוני הבטחה כל חודשיים. כזה,
זה, אוקיי? בזה אין על, אין על מק, על אייפון. כן. אני רק אגיד שסתם בשביל השעשוע שלי, שאלתי גם את ג'מיני, מה הנתח שוק? אז ברמה הגלובלית, אנדרואיד מהווה בין 71-75% מהשוק הגלובלי, iOS 24-29, אבל כשאנחנו מסתכלים על ארצות הברית לדוגמה, בארצות הברית אנחנו מדברים על כ-60% מהטלפונים החכמים, זה אייפון. אז זה כן. גם, אז שוב, מספרית...
ובאמירויות בטח גם כן אותו מספרים
לא,
יותר.
לא, באמירויות לא זכו לי דווקא, אני רואה הרבה מאוד שמשתמשים פה באנדרואיד, okay. משתמשים פה בהכל. לא נראה לי שיש משהו מספיק מובהק, אל תשכח כאן ש-85% מהתושבים כאן זה זרים, אז אני לא בטוחה שזה כן. יהיה ככה, אפשר לבדוק, אבל בסדר. שוב אני אומרת שיש כאן עדיין את הפער הזה המספרי. יותר משתלם מצד אחד לייצר פגיעות, שוב, אני לא מדברת על משהו עכשיו טרגטיד, אני סעל ואני יעד, אני לא מדברת על זה, אני מדברת למשתמש הפשוט, כן, אייפון ברור שעדיף, כי יש פחות ממנו פחות משתלם לתוקפים לפתח אליו. כן. Having said that, אני עדיין עומדת מאחורי דעתי, שאם אתה יעד מספיק מעניין, ימצאו את הדרך.
מי, אנחנו כל הפרק בעצם מדברים על חומרה, שמת לב?
בעלי אין הורג יעבי.
ואם אנחנו כבר מדברים על חומרה, אז גם זה קרה ממש ממש שבוע שעבר.
אני יודעת על מה תדבר, על מיקרון, נכון?
אחרי כמעט 29 שנה, מיקרון מחבא את קרושל. המותג שהפך שדרוג הרם בבית, או כל שדרוג כלשהו חומרתי, KSP, מוכרים אותו בכמויות. זה פשוט הדבר הכי מטורף בעולם. מי שלא זוכר, קרושל זה מותג שזה שתמיד ידעת שאתה יכול לסמוך עליו כשרצית שדרוג של המחשב בלי להישרף ולקנות באיכות טובה. אגב, יש להם דברים ברמה גבוהה, אוקיי? אז עכשיו מייקרון, הבעלים של המותג הזה, מודיעה שהיא יוצאת מכלל, מכל עסקי הצרכנות, ועוברת להתמקד בלא פחות ולא יותר, ב-AI memory, כי שם יש גבירותיי ורבותיי.
הרבה יותר כסף.
משמעותית הרבה יותר כסף, אוקיי? אז מייקרון לא סתם החליטה לעזוב את השוק הצרכני בגלל שנמאס להם, יש כאן שינוי מבני שלם בשוק הזיכרון. חברות כמו סמסונג ו-SK כבר מכרו את כל הקיבולת שלהם של 2026, והן עסוקות בייצור, אוקיי? HBM, שזה High Bandwidth Memory למעיצי AI. זה אותו סיליקון, בדיוק כמו הזה של ה-DDR5, שיושב לכם במחשב, אוקיי? אבל ב-HBM הזה, אתה מחבר אותו ישירות ל-GPU במקום לצ'יפסט, וזה עולה הרבה יותר כסף. זאת אומרת, אותו פיסת חומרה, מוכרים אותה בהרבה יותר כסף. אוקיי?
ברור.
זה כמו ש...
ביקוש ועצה, סליחה, חברים. ביקוש ועצה זה הכי פשוט
ממש,
שיש.
ממש, ברמה הזאת. אז התוצאה שלנו, מחירי הרם הולכים לזנק בהרבה מאוד כסף. מדובר פה, אף אחד לא יודע, אבל בזוות הבין 100% לפי 600 בשווקים השונים, וכבר רואים פה עלייה רק עכשיו מזה שהיא כבר מדברת על זה שזה מה שהולך לקרות, כי הולך להיות מחסור, ואנחנו אוהבים מחסורים, נכון? השוק אוהב מחסורים, שר אוהב להקפיץ מחיר. וואי! כזה. אז אני חייב להגיד שאם אנחנו רואים חברה כזאת שמתחילה לעשות מעשה כזה, שבעצם לבטל את הפעילות לטובת המאני מייקר העולמי כרגע, שקוראים לו AI, אנחנו נראה גם עוד חברות שעושות את הדבר הזה.
אם אתה זוכר, לדעתי ב-2012 היה את האירוע של הפריצה של סאודי ארמקו, זוכר את זה?
נכון.
עכשיו, אם אתה זוכר, גם זה בגדול שרף את כל ההרדיסקים, ובגלל שזה סאודי ארמקו וכסף לא חסר שם, הם התחילו לקנות הרדיסקים בטירוף. יופי, במקביל היה את הצונאמי ביפן, שמחק כמה וכמה מהמפעלים. אני לא זוכרת האחוזים, אבל זה היה אירוע סייבר של חברה אחת, שגרם לעלייה במחירים של ההרדיסקים ברמה הגלובלית למעל שנה. זה היה משהו כאילו מטורף, כאילו ההשפעה, שמי בכלל הסתכל על זה. זה היה ההשפעה של האירוע.
רק בשביל הפרופורציות, אני זוכר את המקרה, כי זה בעולם תוכן של האוטי. סאודי ארמקו, 30,000 מחשבים הלכו.
30,000 זה היה? כן.
בערב אחד.
זה מטורף, אבל מה שמעניין כאן זה האירוע הזה, לא בהקשר של סאודי ארמקו ומה קרה, כן קרה, זה ההשפעה הגלובלית של זה, אז החלטה כזאת עכשיו של מייקרון, זה אגב, מייקרון או מיקרון? אני תמיד קראתי להם מיקרון.
מייקרון.
מייקרון?
מייקרון.
אוקיי, בסדר. Okay. I don't care.
צריך להגיד שאנחנו בכל אופן מתמודדים עם משהו שמעולם מעולם לא קרה. כל הארדיסקים, DDRים, HBM, שדיברתם על כל הננדים, הכל במחסור פסיכי ב-2026.
אני טועה אם נראה כל מיני יצרניות, כל מיני דלים, HP ודומיהם, עושות דברים דומים למה שאפל בעצם עושים, של להפסיק לסמוך על אחרים ולהתחיל לבנות בעצמם. אני לא יודעת.
אפל לא מייצרים בעצמם, הם משתמשים בחברות. היתרון של אפל או דל או HP,
השליטה שלהם בשושת הספקה.
לא, זה שהם יכולים עכשיו ללכת לחברה, אוקיי, ולהגיד לה, אני רוצה את הפיתוח הזה של ה-DDR, 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה.
בדיוק.
וזה המפעל שלי. זה המפעל שלי.
זה השליטה שלהם ברשת הספקה.
וזה יתרון של גודל. ואם אתם שואלים אותי, אני חושב שבעתיד הממש ממש ממש קרוב, היום אנחנו יודעים שהחומרה הכי יקרה במחשבים זה ה-CPU, זה הולך להיות הזיכרון.
ברור, כי זה מה ש...
רק בגלל הדבר הזה, ואנחנו צריכים לעבוד. זה תקופת הקורונה של הזיכרון עכשיו. אוקיי?
וואה, רגע, זה היה סיכום שנה שלנו? זה כאילו היה המשפט שנבדוק אותו בעוד שנה ונבדוק מה קרה?
ממש כזה. כן, אז בוא נמשיך לנושא הבא שלנו.
יאללה.
אז גוגל, אוקיי? יום אחד את מריצה פרומט עם נתוני לקוחות, סודות ובצ'אט הפנימי והסיסי, וכל הסודות האלה מתגלים. גוגל יכולה לראות הכל, או אופן AI, או כולם יכולים לראות הכל. גוגל טוענת שלא רק היא מסתכלת, היא גם פיזית לא יכולה לעשות
מסתכלת.
את זה. רגע, אבל במערכת החדשה, אוקיי? אז זה הולך ככה. הסיפור הולך ככה. ניסו למכור לנו בעצם הרבה פלטפורמות שמדברות על Private AI Compute, אוקיי? שזה מה שאנחנו יכולים לדבר כרגע. גוגל פרסמה שכל המערך הזה של ג'מיני החדש הולך לעבוד על Private AI Compute, שבעצם פלטפורמה מאובטחת חדשה לענן של AI של גוגל, או במילים פשוטות, גוגל לקחה את הרעיון, אוקיי, Device Processing או On-Device Processing, וזרקה אותו לענן. עכשיו צריך להגיד, מאובטח זה אצלי בטלפון. ברגע שזה בענן, זה משמעותית פחות מאובטח. אני לא יודע אם משמעותית, אבל זה פחות מאובטח.
זה פחות.
יש את הדרך, אני לא שולט בכל. צריך להגיד שיש חברה אחרת, שכבר עשתה את הדבר הזה, קוראים לה אפל, והיא כבר ישמה את הדבר הזה שקוראים לו AI בענן, ועשתה מערכת נורא נורא יפה, גם פרסמה את התשתית שלי, איך היא עשתה את זה, כיף לקרוא את זה, אני חושב שכבר דיברנו על זה בפודקאסט פה, אם לא, תגידו לי, אני נשלח את זה בקבוצה, כי זה פשוט כיף לראות את זה. אז מה קורה פה? גוגל לקחה את הדבר הזה והוסיפה שכבת חומרה מסביב שאמורה להפוך את השרתים שלה לקופסה סגורה, שגם האדמין שלהם עם ערוץ, זה אוהבה, וידיים מאוד מאוד זריזות, לא יכול פיזית להציץ, אוקיי? אז Private AI Compute רץ על ה-TPU'ים של גוגל כמובן, עטופים בדבר שקוראים לו Titanium Intelligent Enclave, Titanium, לא פחות ויותר, ותקשיבי טוב, Trusted Execution Environment, שאנחנו מכירים דווקא מה-CPU'ים, זה ספציפית מבוסס על AMD, עם הצפנת זיכרון ובידוד, workloads ברמה חומרתית, וכל הטוב הזה עובר עם הצפנה, של end-to-end ברמת התעבורה, כולל שימוש בנויז פרוטוקול, ALTS, ויש תהליך attrition, הדדי, שמוודא, תקשיבי טוב, שגם הצד, שגם הצד של הלקוח וגם הצד של גוגל מדברים עם הקוד החתום שרץ בסביבה המאובטחת. זאת אומרת, ברגע שאני מריץ משהו אצלי, אני עושה שאילתה שהענן צריך להחזיר לי חתימה, ואני צריך לוודא שהדבר הזה רץ תכלת שמה. אוקיי? שזה בעצם אמור לתת לנו את המעמד, אם זה צייל החומרה, אז זה מובטח, אז הם, וכאלה, אני כאילו שולט בזה, אז כאילו זה השליטה שיש לי במה שיש בשרת, בתקווה. מעבר לכספת עצמה, גוגל מנסה למכור את זה כחלק מה-Secure AI Framework, סט עקרונות, ואמצעים להבטחת AI מקצה לקצה, המודל עצמו הוא הולך להיות מהמודל ועד הפרודקשן עצמו, ומוסיפה Security Command Center, ויכולת לעשות Model Armor ו-AI Protection, וכמה קיצורים יש בו? Sensitive Data Protection, שמנסות לתת לארגונים AI Posture Management. וואו, כמה קיצורים יש פה.
לא, באמת, כאילו, הם יודעים שאנחנו סקנים, אנחנו לא נזכור את כל הקיצורים החדשים האלה, די.
תקשיבי, זה מטורף. כמות הקיצורים שיש פה.
כן.
אז בוא נדלג על כל הדבר הזה, זה לא קסם. בדיקה חיצונית של NCC Group כבר מצא תקלות, ערוץ צד, טיימינג, ו-IP binary relay, ועוד בעיות כמו attraction, שיכולים לגרום לדידוס ולמתקפות פרוטוקול, וגם אם לא ממש לגניבת המידע ישירה, לפי הדוח, גוגל תקנה או מתקנת את הבעיות עצמם, וארכיטקטורה עדיין נחשבת יחסית חזקה מאינסיידר זו הזדוניים. אבל צריך לזכור שמדובר עדיין במערכת סופר מרכזית וסופר קניינית פרקטית. אם אתם מאמרים, אל תסמכו עלינו, גם לעצמנו חסמנו את הגישה, זה לא עובד ככה, אוקיי?
תראה, אני אגיד לך מה. בסוף, גם גוגל וגם העולם מבינים שאם יהיה כאן איזושהי שבירה של הטראסט, זה לא יעבוד. כמו, אתה יודע מה, אני אשווה את זה, רגע, בוא נלך רגע 15 שנה אחורה, בהתחלה כשגוגל התחילו לדבר, ומייקרוסופט גם, אבל כשהתחילו לדבר על G-Suite ברמה העסקית, כולם אמרו, מה פתאום, שאני אתן את כל הבא שלי לגוגל, לא, לא, לא. הם היו צריכים לבנות את הטראסט. גם הרגולטורים, גם הספקיות, גם הלקוחות, אף אחד לא הולך פשוט to take the words for it, הולכים לבדוק את זה בצורה פסיכית, באמת, בצורה פסיכית. אם הם באיזשהו אופן יפרו את האמון, זה יהיה game over. מצד שני, זה כן פותח המון הזדמנויות לחברות שעד עכשיו היו או מוגבלות ל-on-prem, או on-device, הגבילו את השימוש שלהם, לא נהנו מכל הדברים שהטכנולוגיה החדשה הזאת בעצם מאפשרת, זה כן פותח להם את האפשרויות האלה, אז אני אישית מאמינה שזה בלתי נמנע, זה בסוף יקרה. אני לא יודעת אם זה מחר עוד חצי שנה, אבל זה יקרה.
אני יכול לשאול אותך שאלה מגניבה?
ברור.
אנחנו מדברים על הרבה חברות, יש לנו את מייקרוסופט, ויש לנו את AWS, ויש לנו את OpenAI ומטא, ומלא חברות. מתי פעם אחרונה שמענו שפרצו לגוגל וגנבו משם מידע?
בדיוק.
צריך להגיד גם משהו
בדיוק.
טוב.
בדיוק. לא, בדיוק, כי אני אומרת, יש להם מה להפסיד, אם עכשיו האמון שלי מול גוגל, או מטא, או פייסבוק, או AWS יישבר, הנזק כאן כל כך משמעותי, שבוא, אם אני לא בוטחת במייקרוסופט, אז במי אני בוטחת?
נכון.
הכי אמיתי. מייקרוסופט,
ומייקרוסופט
יודעים,
כבר פרצו אליהם. אגב, ילדים, טינג'רס פרצו
נכון,
אליהם,
אז אני אומרת, לא, אבל גם בסוף, בוא, שנייה. בוא נגיד רגע את האמת כמו שהיא. ודיברנו היום המון על אפל, אז בוא נדבר על אפל. טוב, האמת, אפל לא דוגמה טובה בהקשר הזה, אז בוא נדבר בכל זאת על מייקרוסופט. ונגיד שאני אומרת, וואלה, אי אפשר לפתוח בהם בענן, טה-טה-טה-טה-טה. למה? בתוכנה אני בוטחת, הרי לא, מה, לא היה לנו אף פעם פגיעויות בשרשרת הספקה? לא, מה פתאום? זה דברים כאלה לא קורים. אז בסוף אי אפשר לא לפתוח בכולם, אלא אם כן, שוב, יש מדינות מסוימות שכבר דיברנו עליהן פה בעבר, שמפתחות הכל בעצמן. ויש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. אבל עבור החברה הממוצעת, היא צריכה להתגונן בפני המתקפה הממוצעת, ולא מפני תרחישי יום הדין.
מי, אני לא רואה גוף, איזה גוף, קבוצת תקיפה, שפורצת לגוגל, ושולחת להם ransom note, אוקיי? עכשיו צריך להגיד, גוגל יש להם מידע על כל האנשים בעולם, יותר מממשלות וכאלה. וואלה, מפחיד.
ברור, אבל שוב, אתה יודע מה, במי תבטח? אתה צריך להתגונן מפני הדברים ההגיוניים, לא מפני הדברים הלא הגיוניים. אתה שומע פרסות, תחשוב על סוסים ולא על זברות, אלא אם כן אתה באפריקה ואז לגמרי תחשוב על זברות. אני, בוא, אני תמיד אומרת, אני לא עד כדי כך מעניינת. מי ירצה לפרוץ אליי? מי שרוצה כסף. אני יעד יותר קשה מהשכנים שלי, ולכן הם יפרצו אליהם, ולא אליי.
נכון.
כי אני פשוט מעצבנת. ייקח להם יותר מדי זמן, ואין לי מספיק כסף בשביל להצדיק את זה. השכן שלי גם אמירתי, אז לא בטוח יש יותר כסף. מה לעשות? יש לו צבי בחצר, כאילו, מה אני אעשה?
אני אשאל שאלה ונמשיך לדבר הבא. אל תעני. מה הקול שזה ברוסה? אלן, אלן. יש לה קול.
יש הכל? לזברה עצמה?
לזברה יש קול.
יש איזה שם?
יש לה סאונד שהיא מוציאה. אני לא אגיד. מי שסקרן, שילך חפש, אני הייתי סקרן וחיפשתי לפני כמה שנים, וכל פעם שמדברים על זברות, אני נזכר בזה. רעש מפתיע לגמרי. אוקיי, תתארו לעצמכם שאתם שומרי ראש של בניין ענקי בניו יורק. וואו, את איתי? היית בניו יורק, נכון?
שבוע הבא אני אהיה.
יאללה. והתפקיד שלך, מי, הוא לבדוק מי נכנס ומי לא. עכשיו תתארי שמישהו בדיוק מצא, שאם הוא פשוט נכנס ואומר לך, קפה שווה. אז אחרי שהוא מכריז את זה, שהוא בא לשדוד את הבניין, זאת אומרת, קפה שווה, אבל באתי לשדוד את הבניין, להרוג פה איזה מישהו.
סבבה.
את אומרת סבבה לגמרי, ואת באתי להיכנס. הכי אבסורדי בעולם, נכון?
קצת.
ברוכים הבאים לעולם של אקו גם. אז חברים מהיידן לר, חברת הבטחת AI, שנולדה מתוך תקיפה אמיתית של קליידנס ב-2019, גילו משהו ממש ממש מטורף. מערכות הגארדריילס, ותכף נסביר גם מה זה גארדריילס, שמרות להגן על מודלים כמו ChatGPT וקלוד או ג'מיני וכאלה, מפני prompt injection, jailbreaking וכאלה, ניתנות למניפולציות באמצעות רצפי טוקנים חסרי משמעותית לחלוטין, והדוגמה הכי יפה היא, זה אם תוסיפו קפה, קופי, שווה, בסוף משפט זדוני, המערכת פתאום תחשוב שהכל קשר לגמרי, אוקיי? עכשיו, צריך להגיד,
אפילו לא מושקע כמו סיקוול אינג'קשן, שאני אומרת לו, זה true, זה כאילו, אני סתם אומרת לו, קפה שווה.
אז בוא נדבר רגע על הדבר הזה שקוראים לו גארד ריילס, כי זה אחד הנושאים הכי חמים שמדברים עליהם עכשיו. גארד ריילס הם בעצם מודלים סופר סופר קטנים ויעילים, שנמצאים תמיד בכניסה, זאת אומרת, אני כותב פרומט, אז הם הראשונים שרואים את הפרומט, והם הם האחרונים שרואים את הפרומט שה-LLM מוציא אליי. ומה שהוא אמור לעשות, זה בגלל שפרומט יכול להיות מלא מלא דברים אבסטרקטיים, וזה משהו שהוא ג'ייסון, או איזשהו משהו שיש לו פורמט קבוע, אז יש לנו LLM, ש-LLM הזה אומרים לו, תקשיב, אסור להעביר פקודות כאלה, אתה צריך להסתכל את הכוונות, אתה צריך לוודא שאין פה נשק ביולוגי, אסור ללמד אנשים איך למות, כל מיני דברים בסיסיים, בסיסיים לגמרי. וה-LLMים האלה, הם בעצם LLMים מאוד מאוד מהירים, שהם רצים, קוראים להם גארדריילס, אוקיי? מגדירים את הגארדריילס.
אני כאילו נהנחת כי כמות הדרכים לעקוף אותם כל כך רבה, כל כך.
בגלל אגב, תכף נדבר על זה, אוקיי?
טוב.
אז הבעיה היא הארכיטקטורה העמוקה, וכרגע יש שני סוגים קרים של גארדריילס. יש לנו טקסט, אוקיי? Classification Modules, ויש לנו LLM as a judge system. בשני המקרים אנחנו משתמשים ב-AI כדי לשמור על ה-AI. כן. אנחנו מלמדים מודל שלם רק כדי לשפוט אם הפרומט נשלח בסדר או שיש לו בעיה. המודל הזה לומד על סמך הדאטאבייסים של דוגמאות טובות ורעות. וזה בדיוק כמו ללמד ילד להיות שומר ראש על ידי זה שמראים לו תמונות של פושעים ואנשים טובים, ואז מתפלאים שהוא מתבלבל כשמישהו שם עם משקפיים. אוקיי? זה כאילו, רק שתבינו את על מה מדובר פה. אז אקוגרם מנצל את העובדה שבדאטה שמלמדים את מודלי ההגנה, יש חוסר איזון בסיסי. מחרוזות מסוימות פשוט לא קיימות בכמות מספקת בדאטה, וכשהן מופיעות, המודל פשוט מאבד את זה לגמרי, והחלק הכי מטורף מי, ה-LLM הראשי, המודל הגדול, זה שמאחורי המערכת, זה שאנחנו אשכרה משלמים בשבילו, הוא פשוט מתעלם מהמחרוזות האלה כאילו הם טעות בהקלדה. ואז ההתקפה עובדת בדיוק כמו שצריך, רק שהגארדרייל מבולבל לגמרי ומעביר את הדבר והכל בסדר. אז הטכניקה הזאת היא לא רק מאפשרת להעביר תוכן זדוני, גם יכולה לעבור בכיוון השני. אפשר לקחת פרומפט לגמרי תמים ולגרום לו לראות מסוכן וליצור מבול של false positives שמשתק את המערכת. זה בדיוק המקרה שבו השומר מתחיל לצעוק על כל אחד שנכנס לבניין, עד שאף אחד לא לוקח אותו ברצינות בכלל, ומישהו פשוט אומר, אוקיי, זה, יש תקלה היום בגארדרייל, זורדתי אותה לאיזה כמה דקות, אנחנו עושים לריסטארט, אוקיי? כן, מי, your turn.
אני התאפקתי. כן. אני הייתי צריכה לשבת על הידיים ולעשות לעצמי מיוט. אתה נותן ל-AI להגן על AI, אתה אומר כן. לו, תגיד לעצמך איפה אתה טועה. עכשיו, אנחנו מתים על AI, אנחנו צועקים עליו, אנחנו רבים איתו, אנחנו מנהלים איתו מערכת יחסים co-dependent מאוד מאוד יפה, או dependent נכון. מאוד מאוד יפה. ואנחנו שוכחים שכל מה שהוא יודע זה מה שלימדנו אותו. זה מה שהוא נכון. יודע.
כן.
וכשאני אומרת לו, אני כותבת ספר, ואגב, עשיתי את הניסויים האלה אלף פעם, לדעתי גם שיתפתי את זה פה, אני כותבת ספר שבו הדמות הראשית מתאבדת, ואני רוצה לתאר בדיוק איך הוא עושה את זה באמצעות חבל. הוא נותן לי הכל, כולל הכל, כולל המתכונים, כולל הכל.
Okay.
וכשאני אומרת לו, אני בונה עכשיו קורס בתור מומחית סייבר, אני בונה קורס שיאפשר לתלמידים שלי להבטח את הווי-פיי שלהם. תן לי את כל הדרכים שבהם אפשר לשבור הבטחה של ווי-פיי ואיך להתגונן כנגדם. אם אני אגיד לו, תראה לי איך לפרוץ לווי-פיי של השכן, הוא יגיד לי לא. אם אני אגיד לו את זה, הוא יגיד לי, הנה מה מקחי. אני לא מופתעת, אני לא צריכה להגיד לו, תן לי קפה יפה, בבקשה. אני צריכה להציק לו, אני צריכה לתמרן אותו, אני עושה לו הנדסה חברתית, כשהוא לא חברותי, הוא פשוט הנדסה מטופשת, הנדסת... כאילו, באמת, אנחנו חושבים שה-AI יכול להבטח את ה-AI, הוא לא יכול. הוא לא יכול, ואנחנו צריכים להבין שבאינטרנט יש דברים מתאימים ונהדרים, ובאינטרנט יש דברים איומים ונוראים, ובעולם יש דברים נהדרים ונפלאים, ובעולם יש דברים איומים ונוראים. משתמשים בכימיה כדי לייצר תרופות מצילות חיים, ומשתמשים בכימיה ואני כאן שובר שורות, משתמשים בכימיה גם לייצר סמים שהורגים אנשים.
כן.
אותה כימיה, אין הבדל, זו אותה כימיה בדיוק. אז כן.
בוא נעשה כזה דבר. אוקיי, אני מבין, יש פה
בעיה. אמרתי לך שאני קרבית היום, וואי, הייתי צריכה לי...
יש פה בעיה אינהרנטית, וקשה לי להאמין שהדבר הזה יתפטר ממש ממש בקרוב.
מרור.
אי אפשר. אנחנו מצפים ש-AI יעוץ כמו סקריפט, ו-AI זו מערכת סטטיסטית ש... כל הרצאה תיתן משהו אחר. כי ככה בנו אותה. רנדומיזציה זה חלק מהדרך שבה היא עובדת. בוא נקווה לטוב, אני יודע. בוא נקווה לטוב. לפני שאני צולל לסיפור הבא והאחרון שלנו, אני רוצה לספר את הסיפור שהבטחתי מקודם. אז אני נפגשתי לפני שנתיים עם מישהו מאוד מאוד בכיר בתעשיית התקפית של מדינת ישראל, והוא יצא מהתעשייה הזאת, וישבתי אותו לשיחה. ואמרתי לו, מה הקטע? למה אתה עושה דברים אחרים? כאילו, מה העניין? והוא הסתכל ואמר לי, הרף שצריך להגיע היום בשביל להוציא לצאת מוצר שבעצם נותן את היכולת להגיע למכשיר, למידע שאנחנו רוצים, עלה לרמה כזאת שאני כבר לא שווה לי. זאת אומרת, אם יש לי חולשה, החולשה הזאת היא באופן ספציפי לא יכולה לעזור לי היום בלתקוף מכשיר טלפון. אני צריך שרשרת של חולשות, אוקיי? רק שרשרת של חולשות תעזור לי באמת להגיע למידע שאני רוצה להגיע, ברוב מוחלט של המקרים, אלא אם כן יוניקורן, אבל ברוב מוחלט של המקרים, בין 2-4 חולשות צריך בשביל להגיע לאן שצריך להגיע במכשיר טלפון, וכולם אגב צריכות להיות ברמה מאוד טובה, עם כל האפליקציות, עם כל הדברים, כאילו, זירו קריק לישון, נכנס, מעביר את זה בשביל אף אחד יודע, כאלה, ממש. והוא החליט שהוא עוזב את העולם הזה, דווקא בגלל העניין הזה של, שזה פשוט...
לא משתלם.
זה פשוט לא משתלם, אוקיי? גם אנשים שעובדים טכניים בזה, מתקשים להוציא עוד ועוד חולשות, כאילו מוציאים אותם, אבל זה כבר הרבה יותר קשה היום ממה שזה היה לפני 10 שנים למשל.
אז אתה יודע מה, זה נורא הגיוני לי. זה נורא נורא הגיוני לי, כי זה חוזר לשאלה שאני כל הזמן שואלת, זה חוזר לדוקטורט שלי, שהתחלתי יצא לי לדבר איתו לא מעט, שעכשיו אני ממש בשלבים הסופיים שלו. עשיתי כבר את הוורקשופ הראשון, אני בקרוב אעשה את הוורקשופ השני, אם יש לנו מאזינים שרוצים להתנדב ולהצטרף לשעה וחצי של שיחה מאוד מעניינת. רותם היה, רותם עשה רעיון שלם, אז אני רק אומרת, הוא תרם מזמנו ומרצו, אבל באמת, אם מי שרוצה, אני אשמח לשמוע, תגידו לי או בקבוצה או עדיף בלינקדאין, כי אז אני גם אראה את זה יותר מהר. אבל בעצם מה שראיתי, ומה שהוביל אותי למחקר הזה, זה איך הנהלות, עזבו אותנו, אנחנו אנשי סקיורטי, אנחנו לא מעניינים, איך הנהלות רואות סייבר סקיורטי, וזה משתנה. וכמות הכסף שהנהלות, שדירקטוריונים מוכנים להוציא היום על הנושא הזה שנקרא אבטחה, מוגבלת. כי זה לא מכניס להם כסף, כי זה לוקח להם כסף, כי היו...
אז איפה הבעיה?
אז זה לא בעיה, אבל אני חושבת שאנחנו בנינו כאן תעשייה שכן, יש כאן קצת בועה של סייבר. אני לא חושבת שצריך את כל הדברים. אנחנו, שוב, אני לא חושבת שלא צריך הבטחה. בניתי קריירה שלמה ואני חושבת שזה כן חשוב. אני חושבת שהדרך שבה זה חשוב היא שונה, שזה כן צריך להפוך לקומודיטי. כי כמו שאני לא אשלם יותר כסף על הרכב שלי רק כי יש לו בלמים, או רק כי יש לו קרית אוויר, אני מצפה לזה, אני מצפה שיהיה לו בלמים, ושיהיה לו חגורה, ושיהיה לו קרית אוויר, ושיהיה לו ABS.
יש לו את כל הדברים האלה בגלל רגולציה.
כן, הרגולציה הזאת דחפה, אבל היום, אם פעם הייתי משלמת יותר כסף על 5 קריות אוויר, היום אני לא אשלם יותר. היום אני, אין לך 5 קריות אוויר, אתה לא יכול להיות חלק מהתעשייה, שנקרא תעשיית הרכב.
שוב, רגולציה.
אני לא נגד רגולציה. אני לא נגד רגולציה. אבל זה כן, הרגולציה הפכה בהקשר הזה גם של אוטומוטיב, גם של איירליינס ועוד הרבה תחומים אחרים.
יודעת מה?
הפכה את זה לקומוניטי.
אני רוצה לספר לך משהו בדיוק שנכנס לעולם הזה. תקשיבי טוב, בואי נדבר על הבעיה האמיתית. בעולם התוכנה יש עובדה מוגמרת ומאוד מוזרה שהשתרשה לנו, אוקיי? כשיש קוד שמפיל מערכת ייצור של, בוא נגיד, יצרנית רכב, וגורם להפסדים של 500 מיליארד פאונד, ומכניס את כלכלת בריטניה לצמיחה שלילית רעה, אז החברה שבעלת הקוד היא בסדר, מבחינה משפטית, אוקיי? אז זה הסיפור של ג'אגואר לנד רובר, שבספטמבר 2025 הפכה למקרה בוחן הכי משמעותי לשאלה שבה התעקשנו להתעלם שנים. האם חברות תוכנה צריכות לשאת באחריות משפטית למוצרים הלא מובטחים שלהם? המתקפה של... ג'אגואר, לא הייתה הכי סופיסטיקיידד בעולם, צריך להגיד את זה. החוקרים ליטרלי השתמשו בקרדנציאלס גנובים, וחלקם אפילו מ-2021, אוקיי? וחדרו דרך סושיאל אינג'ינירינג ממש פשוט. וניצלו היעדר סגמנטיישן ברשת, הכל כדי להתפשט בחופשיות במערכות. בעיקרון, זה התרחיש שכל סיסו מכיר מהסיוטים שלו בלילה, אבל...
אבל הוא הכי בסיסי שיש, בוא נגיד
כן,
את האמת.
כן, ממש, כן. התוצאה אגב, 3 שבועות של הפסקת ייצור מוחלטת, כמעט 500 מיליארד פאונד הפסדים. הבנק של אינגלנד מאשים את האירוע הזה, אוקיי? בצמיחת GDP החלשה של המדינה.
ברור.
לא הייתה, צריך להבין, יש חברות שקרסו בגלל הדבר הזה, בגלל שהם כל כך הזמן לא יצטרכו לשלם ולא לעשות. וזאת לא אפילו הייתה התקפה הראשונה על החברה באותה שנה. אוקיי, במרץ 2025, קבוצת הלקאט, רנצה אומר, כבר הדליפה מאות גיגאבייטים של נתונים פנימיים, אוקיי? ועדת הסחר והעסקים הבריטית פרסמה בנובמבר 2025 דוח הקורא להכיל אחריות משפטית על מפתחי התוכנה. הם טוענים שהמצב הנוכחי יוצר נגטיב אקסטרנטי, שזה בא ואומר, חברות מרוויחות מהמוצרים הלא מובטחים שלהם. אבל העלות של הבעיות האלה נופלות על הלקוחות של החברה. אוקיי, עיין ערך אנחנו. אולי וייטהאוס, ה-CTO של NCSC הבריטי, הציג זאת בדרך הכי פשוטה שיכולה להיות. המציאות היא שב-2025 אנחנו יודעים איך לבנות מוצרים ושירותים מובטחים. הבעיה היא שאין תמריץ כלכלי לעשות את זה כשהעלויות תמיד נופלות על מישהו אחר. אוקיי? אז הוועדה הזאת ממליצה על 3 צעדים עיקריים. הראשון, אחריות משפטית למפתחי תוכנה. מפתחי תוכנה מדברים על מייקרוסופט, אמזון, הגדולים, כן? לא הקטנטונים שלנו. תמריצים להשקעה בחוסן סייבר ודיפוח חובה על אירועי סייבר זדוניים. כרגע, הסופטוור סיקיוריטי קוד, אוף פרקטיס של הממשלת הבריטית, הוא וולונטרי לגמרי, ללא מנגנון אכיפה או כנסות, וזה בניגוד גמור ל-EU Cyber Resilience Act, שיכנס בתוקף מלא ב-2027, באיחוד, כן? ומעניק לרגולטורים סמכות שוט והרבה שוט. אוקיי, להטין כנסות של עד 2.5% מההכנסות הגלובליות. אז איפה אנחנו נמצאים? אני אגיד את זה ככה. Business Software Alliance, ה-BSA, המפורסם באופן שלילי, אני חייב להגיד את זה בכל מי שחושב על דברים האלה, מהתקופה שלי, שכוללת חברות כמו אמזון, אורקל, מייקרוסופט, סיסקו Web Services ו-IBM והרבה, לוחצות נגד משטר האחריות. הטיעון שלהם ברור, זה יפקע ביכולת החדשנות של העסקים ויהרוג את תעשיית התוכנה. והם לא לגמרי טועים, צריך להגיד להם. בואו נדבר רגע על עולם שבו מייקרוסופט אחראית משפטית לכל נזק שנגרם מבאגים או מוונביליטי שיש לה בווינדוס. או סיסקו שצריכה לפצות את כל הלקוחות שנפגעו מהיעדר הגנה בדיפולט על הרמוט מנג'מנט קונסול שלהם. זה יהיה שינוי מאוד קיצוני שקשה להעלות אותו על הדעת, נכון?
כן, אבל,
כן.
תראה, יש דרכים גם להגן על זה גם משפטית. מייקרוסופט יכולה להגיד, אנחנו אחראים משפטית על הגרסה האחרונה, כל עוד התקנת העדכון. לא התקנת העדכון, פריקים בעיה שלך. ואז גם נשאלת השאלה שכבר נתקלנו בה לבני קצת יותר משנה, האם אני רוצה להיות N0 או N-1 בעדכונים? כי אז מצד אחד אין לי את האחריות המשפטית של היצרנית, ומצד שני, האם אני רוצה להיות הראשונה שמתקינת עדכון חדש?
תראי,
יש כאן שינוי, תראי, יש כאן שינוי עצום של כל התעשייה הזאת. זה לא שהרגולטור טועה, וזה לא שהתעשייה טועה. שניהם לא טועים.
אני חייב להגיד שפעם, כל פעם שהייתי מתקין אפליקציה, לפני כהרבה שנים, היה לי פופ-אפ כזה, שהם לא אחראים על כלום, הם נותנים את ה-End User License Agreement, היום כבר לא רואים את זה, אבל זה שמה, זה תמיד שמה, אפשר להיכנס לאבאוט ולראות את זה, וכתוב שמה במילים נורא נורא פשוטות,
בעיה שלכם.
תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו לא אחראים על המכשיר שלך, על האפליקציה הזאת, על שום דבר, רק תביא את הכסף. זה מה שכתוב שם בעצם, אוקיי?
כן.
ואם תתבע אותנו, אנחנו גם זכאים לתבע אותך חזרה על כל הוצאות וכאלה.
ושוב, יש כאן גם בעיה הרבה יותר, זה קצת תמים. כי, אוקיי, בוא נגיד רגולטור, לא משנה מאיזו עדה.
אוקיי.
יבוא והחליט, זה יצטרך לקרות כאן משהו שבעצם כל הרגולטורים בעולם יעשו יד אחת ביחד. למה אני אומרת את זה?
הנה, יש לך את האיחוד האירופי. זה בדיוק מה שהוא עשה?
האיחוד האירופי הוא רע באירופה, ואני מזכירה לך שהיה לנו, לי ולך היה כאן דיונים רבים, גם על האיחוד האירופי וגם על אנגליה, ועל המגבלות שהן מנסות לשים על מטה, ושמטה אומרת להם, לכו חפשו. אז לא, יהיה וואטסאפ באנגליה. See if I care. למי יש יותר גדול. עכשיו, כיום, אם אני אומרת רגע את האמת, חברות הגמפה, יש להם יותר גדול. יש להם יותר גדול. אלא אם כן כל הרגולטורים בעולם יגידו, אנחנו ביחד אומרים, לא תעשו X, לא תוכלו לעבוד כאן.
כל המדינות בעולם יכולות להסכים רק על דבר אחד, וזה כנראה נגד ישראל. אז לא.
זהו, שנינו כבר נפלנו היום, אז זה בסדר, עכשיו אני מרגישה יותר טוב.
כן.
כן, תראה, מצד אחד הרגולציה כן יכולה לעזור, כמו שראינו, הרגע דיברנו על תעשיית הרכב, תעשיית התרופות, תעשיית נו, איירליין, איך קוראים לזה, תעופה, ראינו את זה, הרגולציה עוזרת בדברים מסוימים. מצד שני, איפה האחריות המשתמש? האם חברה כמו מייקרוסופט תבוא ותגיד...
השאלה היא מי זה משתמש. אם המשתמש הוא בן אדם פרטי,
גם.
אז זה משהו אחד. אם המשתמש הוא תאגיד, זה משהו אחר. אם היצרן שלי הוא תאגיד שמרוויח מיליארדים בשנה, זה משהו אחר.
רגע, ומה קורה? ומה קורה עם מייקרוסופט, ושוב, סליחה שאני נתפלת למייקרוסופט, אבל כי זו דוגמה נורא טובה. מייקרוסופט אומרת, אנחנו לוקחים אחריות משפטית, אתם אבל חייבים להיות תמיד מפוצפצים על הגרסה האחרונה. סבבה, קיבלת.
ויש בעיה בחומרה.
ויש בעיה בחומרה. יש בעיה עם ספק צד שלישי. עכשיו יש עוד אירוע כמו שהיה לפני שנה.
איך אפשר להוכיח?
עוד אירוע כמו קראוד סטרייק. את מי אני טובעת? אני טובעת את מייקרוסופט שעשו את מה שאמרו להם, תוציאו עדכונים. אני טובעת את קראוד סטרייק שלא הספיקו לבדוק.
מייקרוסופט לא קשורה לקראוד סטרייק, למתקפה של קראוד סטרייק.
נכון.
לא קשורה בכלל.
אז, ואז יבואו, רגע, לא קשורה בכלל, אבל זה לא היה קורה בהיעדר העדכון הכפול. בעצם, שנתתי את זה כדוגמה. אם אין לי בעיה, הרי אנחנו לא יודעים, אם אני כל הזמן מעדכנת את כל התוכנות ואת כל החומרות על העדכון האחרון, האם יכול להיות ששני יצרנים, לא משנה מאיזו עדה, מוציאים עדכון באותו זמן? כן. האם יכול להיות שיהיה לנו אירוע ברבור שחור כמו קראוטסטרייק? כן.
בקראוטסטרייק לא היו שני אירועים. קראוטסטרייק הוציאו עדכון, וזה מה שתקע.
נכון.
אפשר להסביר מה קרה שם? דיברנו על זה גם בפודקאסט. זה לא
קשור למייקרוסופט. נתתי את זה כדוגמה, בכוונה נתתי את זה כדוגמה, אבל כי הרבה פעמים מה שקורה זה שיש לי, לא רק באירוע סייבר, לא רק בהשפטה, כמה פעמים היה לנו שיש לנו שני עדכונים באותו זמן, שלא עובדים טוב יחד, שגורמים לאחד מהם לקרוס או להקריס, על זה דיברתי.
כן.
לא על האירוע של קראוטסטרייק
ספציפית. אני חושב שבאיזשהו מקום, יש רמה שצריך לתת לה את הדין, אני לא יודעת כמה, אבל צריך לתת פה איזשהו דין. אני חושב שעם מייקרוסופט, הבן אדם בבית, אם יש לו איזה תקלה, נדפק לו משהו, יש לו, אנחנו לא מדברים על הדברים האלה, אבל אני חושב שאפשר לדרוש מכל החברות גמפה וגם חברות אחרות גדולות, אתם מחויבים להוציא בלייסנס הרגיל שלכם עוד תוספת של 10% בשביל לקחת אחריות משפטית. אני חושב שזה בלנס שיכול להיות מעניין, ואם אני חברה גדולה, כמו ג'אגואר למשל, לנד רובר, ואני בא ואני אומר, אני קונה את הרישיונות של מייקרוסופט, אני מוכן להשקיע עוד 10%, אוקיי? ולקבל את האחריות המשפטית של מייקרוסופט.
אגב, זה מבחינתי לא סוגיית הבטחת מידע, זה סוגיית תפעולית, לא פחות.
אוקיי.
וככה אולי גם אפשר להצדיק אותה, בהמשך לדיון הקודם על ההצדקה להוציא הסייבר.
כן. טוב, מי, נעמת לי מאוד, היה ממש ממש כיף, אני רוצה להודות גם לכם. ממש. תודה שהזנתם, מוזמנים לעשות לנו לייק גם על הפרק הזה, תשימו לנו עוקבת אם לא עוקבים, ותשתתפו בקהילה, יש לנו קהילה בטלגרם שאנחנו ממש ממש נהלים להתווכח שם אחד עם השני, מוזמנים להתכנס ולהתווכח, ויש שם דווקא נחמד.
וכשאני קרבית אני ממש מתווכחת טוב.
היום השיר קוראים לו Hey AI, come and to change my mind על כל מה שקרה לנו עכשיו. תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא, יאללה ביי מיי, אני איתי רותם בר. Machines hum lure of sleep in the code secrets keep.